אהובה עלינו, המסר היומי. הנה זה בא.
ועכשיו, המסר היומי.
הרב פנט, המסר היומי. אז מה אתה הולך להגיד לנו היום?
אין לי מה לומר.
אז מה, שותקים עכשיו? מה קורה?
אז זה המסר?
מי אמר שצריך תמיד לומר משהו?
אוקיי, אז בואו נשתוק, חבר'ה, בואו...
טוב, שתקנו. טוב, טוב, אני רואה שזה לא הולך. לשתוק זה לא ילך פה, אנחנו בכל זאת רדיו, והביאו אותנו כאן, לא כדי שנשתוק, אלא כדי שנגיד משהו. אבל בוא נדבר קצת על השתיקה אשר. עכשיו, בין מילה למילה גם נשתוק. בסדר?
בסדר גמור.
אתה יודע מה הבעיה שלנו? שאנחנו כל הזמן, יש לנו מה לומר, יש לנו דעה בכל נושא, אנחנו יודעים הכל, אנחנו יודעים כמובן ילדים למה הגיעה קורונה לעולם, אנחנו יודעים כמובן מה שהם רוצה מאיתנו, אגב אולי לא מאיתנו, מהחברים שלנו. אנחנו יודעים מה שהם רוצה שהחברים שלנו ישפרו, אנחנו יחסית אליהם הרי ממש בסדר. ואנחנו כמעט לא מרגישים אף פעם צורך להקשיב, לשמוע, לקבל. אנחנו רוצים ואוהבים בעיקר להשמיע. אז אולי המסר היום יהיה על שתיקה, אומנות השתיקה, קוראים לזה. אני חושב שהמסר הזה, מה אתה אומר?
משחק השקט.
משחק השקט, כן. אני חושב שהמסר הזה של משחק השקט, כמו שאתה קורא לזה, הוא יהדהד יותר מכל המסרים האחרים. דבר אחד בטוח, שאם נעשה את זה באמת בצורה של שקט, שום מילה לא תהיה מיותרת, אבל זה לא עבד לנו. אז בואו נדבר קצת על העניין הזה של שתיקה. אם אנחנו נשאל את רוב האנשים, בכל אופן, את אלו שלא גדלו והתחנכו על ברכי התורה ועל דברי שלמה המלך, שתכף נצטט אותם, אם נשאל אותם איך מבטאים חוכמה, הם יגידו לנו בדיבור. מה זאת אומרת? מה השאלה בכלל? אין דרך אחרת. אבל אם תשאל כל ילד שלמד משלי, מה הוא יגיד לך?
סייג לחוכמה שתיקה.
זה אבות, זה מי שלמד אבות, יפה מאוד, יפה מאוד. הוא יגיד לך גם אוויל מחריש, אולי אתם מכירים במקרה את הפסוק הזה, עוד לא הגעתם למשלי, גם אוויל מחריש לחכם יחשב. זאת אומרת שאם יושבים קבוצת אנשים, ומנהלים ביניהם איזה דיון, ויושב שם מישהו ופשוט שותק, אתה יושב שותק כי אין לך משהו יותר מדי חכם להגיד בעניין הזה, אז אתה מרוויח שחושבים אותך לחכם. למה? א', כי שטויות ודאי לא דיברת, ב', אומרים, תשמע, בטח יש לו השגות על כל מה שדיברנו, בטח הוא שומר את הקלפים צמוד אצלו. אני אגב חושב שאפשר לפרש את זה בצורה יותר עמוקה. גם אוויל שהוא מחריש, ומה הוא עושה כשהוא מחריש? הוא שומע את האחרים, הוא מאזין להם, מאזין להם בקשב, בסופו של דבר הוא באמת יפוך לחכם, גם אם במקורו הוא נולד כאוויל, כטיפש. זה בעצם מהות החוכמה. סייג לחוכמה שתיקה, כפי שאמרת יהודה, ואיזה הוא חכם, גם זה כתוב, הלומד מכל אדם, ושוב הבעיה היא שכולנו לוקים בחולשה האנושית הזאת, מי יותר ומי פחות.
כולנו חושב שאנחנו הכי חכמים.
בדיוק, קשה לנו לחשוב על מישהו שבאמת יכול להחכים אותנו. עכשיו, אני לא מדבר על מקרה שאנחנו הולכים בשביל ללמוד, להשתלם,
לא בשביל ייעוץ, כן.
להרצאה, ואז אנחנו ככה מועילים ברוב טובנו באמת לעטות אוזן ולקבל את הדברים. אני מדבר על ללמוד, לקבל דווקא מהחברים, מהסביבה שלנו, סביבה הקרובה, הם בעצם יכולים להיות המורים הכי טובים שלנו, המורים לחיים הכי טובים, כי הם באמת מכירים אותנו, מכירים את החולשות שלנו, הם יכולים להאיר לנו, גם בעין וגם באלף, כל מיני צדדים שלא חשבנו עליהם. זה יכול להיות חבר חדר בישיבה, זה יכול להיות אחים ואחיות שלנו, זה יכול להיות כמובן ההורים שלנו, הבן זוג או הבת זוג שלנו, וזה יכול להיות אפילו הילדים שלנו או התלמידים שלנו, אשר, כן, הוא מתלמידה יותר מכולם. כן, כן, גם הם יכולים להחכים אותנו, ללמד אותנו. הנה, כפי שאשר, כמה התלמידים האלה מלמדים אותנו?
המון.
המון.
אגב, המון, החריצות וההתמדה כל בוקר.
כן, והפעם לשם שינוי לא בציניות.
לא, לא, אני באמת מתכוון לזה, שמגיעים מוכנים ומשתפים פעולה ולומדים, גם הם האלה שהם יכולים לשבת בבית.
בהחלט. אז פה דיברנו על התלמידים שיושבים כאן, וגם התלמידים שבבית, אלה שמשמיעים את כולם במגוון האפשרויות, כן, במשימות. ושוב, אני אקח את זה גם לתלמוד תורה שלי, תלמידי תלמוד תורה רם, אני בהחלט מחכים מהם. עכשיו, יש כל מיני סוגי שתיקות. אני רוצה לספר לכם, מאזינים, על שתיקה מיוחדת, שתיקה של ענווה, של מידת אמת טהורה. היום זה הרי יום ההילולה ה-37.
של הבבא סאלי. של הבבא
סאלי. איך רשאלנו את נתי כמה שנים, מה ההילולה?
נתי.
האמת היא שלפני השידור ידעתי שאני אדבר עליו, אז ככה ראיתי אותו במסדרון, שאלתי אותו, אז הוא עשה לי חשבון מהר, הוא אמר 36, אחר כך עשינו חשבון יותר מדויק 37, אז כן, אז נתי כן היה פה בעניין של...
הוא נפטר בתשמ"ד, נראה לי, לא?
נכון.
יפה, נתי.
עכשיו, כולם יודעים שהבבא סאלי היה צדיק יסוד עולם, הוא היה בעל מופת גדול, מבחינת צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, אבל אותי תפס והרשים אותי מאוד סיפור שקראתי אותו אתמול, סיפור קצת מסוג אחר אשר, סיפור, מי שסיפר אותו זה הבנים של דוקטור משה רוטשילד, זכרונו לברכה, מייסד בית החולים מעייני הישועה, שהוא יודעים המון המון זכויות, ובין היתר, זה פחות ידוע, הוא היה גם תקופה לא קצרה, הרופא האישי של הבבא סאלי, ואגב, איך זה התחיל? יום אחד הוא מקבל טלפון מביתו של הצדיק, קוראים לו לבוא לבבא סאלי, הבבא סאלי אומר, גילו לי מהשמיים שאתה צריך להיות הרופא האישי שלי. ומאז הוא באמת נהיה הרופא שלו, כמובן הוא התמסר אליו, טיפל בו בצורה מכובדת, בכבוד הראוי. פעם אחת, הוא היה צריך לעשות לו איזה טיפול. בין היתר, הוא הזריק לו זריקה. הזריקה הזאת, מטבע הדברים, מעט החיבה לו לצדיק, לבבא סאלי. כשהוא סיים את הטיפול, אז ביקש הדוקטור רוטשילד, ביקש מן הסתם, הוא עשה את זה כל פעם, אבל ביקש ממנו ברכה. הוא אומר לו, כבוד הרב, הצדיק תברך אותי. אתם יודעים מה ענה לו בבבא סאלי? הוא אומר לו, אני מצטער. אני לא יכול לברך אותך עכשיו. אתה דקרת אותי, וזה קצת יחיב לי, ואני לא מסוגל לברך אותך. תבוא בפעם אחרת, אני אברך אותך בשמחה מכל הלב.
אבל התקירה הייתה לטובתו.
ברור. ולכן, הסיפור הזה מעיד על טהרת לב בלתי נתפסת, ועל מידת אמת מזוקקת שהייתה בו בבבא סאלי. הרי כמו שאתה אומר, מה הבעיה של הבבא סאלי לברך אותו? כמו שאתה אומר יהודה, הוא יודע טוב מאוד שזה היה לטובתו, והוא לא באמת כעס עליו. אבל הוא הרגיש שהברכה עכשיו לא תהיה ממש 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 מכל הלב.
כי עדיין מעט כואב לו מהדקירה.
בדיוק. ועדיין הדקירה הגיעה ממנו. אז הוא עדיף לשתוק ולא לברך. אז הנה, וואו. עוד סוג נוסף של לדעת מתי לשתוק. יש כמובן גם את הסוג הנוסף והידוע של השתיקה, של השומעים חרפתם ואינם משיבים. ואגב, את השבח הגדול של השתיקה הזאת, של שומעים חרפתם, אנחנו בעצם לומדים את זה מבורא עולם בעצמו. חז"ל אומרים על הפסוק, מי כמוך באלים השם, הם דורשים את זה, מי כמוך באילמים. מה זה אילמים? מה הקדוש ברוך הוא אילם? אומרים חז"ל, אם אני לא טועה זה במסכת גיטין, שהרי המוני גויים מחרפים ומגדפים אותך, ואתה שותק.
וואו.
ועל זה מה אומר הפסוק? הוא אומר, מי כמוך? זאת אומרת, זה השבח הכי גדול שיש, כי בשבח של השתיקה מקופלים כל השבחים שבעולם, וכמו כן אדם ששומע את חרפתו, שומע שמבזים אותו, ולמרות זאת הוא שותק, למרות שיש בכוחו לענות, המעלה שלו גדולה מאוד מאוד, ובזכות זה גם, כידוע, הוא מקבל שפע של ישועות. ופה אני רוצה לספר לכם משהו מעניין. זה לא רק יהודי. גם גוי ששומע את חירופו ושותק, הקדוש ברוך הוא עוזר לו ומרים את המזל שלו מאוד מאוד. ובהקשר הזה יש סיפור מדהים, שהוא בעצם לי, באופן אישי, כשקראתי אותו, הוא פענח לי איזה חידה. החידה היא טראמפ. מכירים את טראמפ?
בטח.
עדיין מכירים, עוד כמה הם.
כן.
בכל אופן, איך הוא באמת הצליח להגיע לתפקיד הזה של נשיא ארצות הברית? אז היום כבר כולם יודעים שיש לו יכולות, והוא הזיז בכמה חודשים מה שאחרים לא הזיזו במשך שנים, אבל אשר אתה זוכר את התקופה של הבחירות, זה היה נראה לנו הרי זה קוריוז.
כולם אמרו שאין סיכוי.
אני זוכר את היום למחרת, כשהוא נבחר, אני כמו שאומרים, צוותתי את עצמי לראות, רגע, זה אמיתי? כאילו מה, זה בדיחה? אני אמרתי לחברים שלי שאני בטוח עכשיו שטראמפ יושב ותופס את הראש שלו ואומר, אוי, לא התכוונתי ברצינות.
כן, אז אתה רוצה קצת בלגן.
שהוא עצמו לא התכוון ברצינות.
מה זה נשיא? מה עושים עכשיו?
כן, אבל אם אתה רוצה לדעת, אני אגיד לך מה לי נראה, איך הוא באמת זכה בתפקיד הזה. יש מסורת כזאת שנשיא ארצות הברית עורך במעונו בבית הלבן, ארוחת ערב פעם בשנה, ארוחת ערב מסורתית, אליה הוא מזמין את כל המי ומי בציבוריות האמריקנית. וככה קרה גם, שים לב, לידיעת ההיסטוריון שלנו, ביום ראשון, חפזיין בניסן תשע"א. תחזור עוד פעם.
תשע"א.
כן, יום ראשון, חפזיין בניסן. זה היה תקופת הנשיאות של אובמה.
ידוע.
כן, אז גם אז הוא קיים ארוחת ערב כזאת, ובין המוזמנים היה גם מיודענו, מיסטר דונלד טראמפ. הוא עוד לא היה אז בכיוון של הנשיאות, בכל אופן לא, הוא לא שיתף בזה בחלום. בדיוק, נכון. הוא היה, הוא זמן בתור אחד המיליארדרים שעסקים מצליח, כמו שאתה אומר. היה מיליארדר ידוע בארצות הברית, אבל מה שהוא לא ידע, שהוא הולך להיות שם בערב הזה, המנה העיקרית. אובמה מאוד כעס עליו, כי הוא היה בין אלה שטענו, טענו כלפי אובמה שהוא בכלל לא נולד בארצות הברית, וממילא הוא לא יכול מבחינה חוקית לשמש כנשיא. בסוף, בסוף, ערב אחד לפני ארוחת ערב הזאת, התפרסמה תעודת הלידה שלו, שהוכיחה שהוא כן נולד בארצות הברית. אבל מה שהיה שם, שבמשך כל הערב, עמדו נשיא ארצות הברית, יחד עם עוד איזה שחקן ידוע שהיה שם, ולעגו והתבדחו על חשבונו של טראמפ, בצורה פשוט מחרידה. וטראמפ, המצלמה התמקדה בו, ראו אותו יושב, הוא לא מגיב שום דבר, הוא רק נועץ מבט נוקב, ואנחנו הרי יודעים שכשהוא רוצה להגיב, אז הוא יודע, או הוא יודע. בקיצור, שפכו את דמו מול כל העולם, מול כל הנוכחים, מול כל התקשורת, ויותר מאוחר, כשהוא הגיב לכלי התקשורת, הוא הגיב בצורה מאוד מדודה. הוא אמר שהערב הזה לא היה הולם, וכששאלו אותו, אפילו באותו לילה, למה לא ענית? זה ערב פתוח, יכלת לענות. אז הוא אומר, נכון, גם היה לי מה לענות, אבל אני עדפתי לשתוק, כיוון שגמלה בליבי החלטה להיות הנשיא הבא, ואת התשובה הכואבת והמוחצת שלי, הוא יקבל אובמה, כשהוא יאלץ להביט בי, להביט לי בעיניים, בטקס הזה של החלפת הנשיאים.
וואו.
ואכן פחות משש שנים חלפו מאז, ושים לב נתי, בצהרי יום שישי, כ"ב בטבת, פסע דונלד טראמפ הנשיא החדש של ארצות הברית, לשערי הבית הלבן, בעוד שאובמה עוזב לנצח את המתחם של הבית הלבן.
לא לנצח, עכשיו ביידן חזר.
בקיצור, מוריי ורבותיי, שתיקה זה משהו טוב, משהו מבורך מכל צד ומכל כיוון שלא נרצה, ולא סתם אמר רבי שמעון, בנו של רבן גמליאל הזקן במסכת אבות, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, וכפי שגם שמאי הזקן ממליץ לנו במסכת אבות, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה.
זו המסקנה שלנו מהמסר הזה, אמור מעט ועשה הרבה.